ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי עלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. חז"ל מלמדים אותנו ששורש כל הגלויות זוהי גלות מצרים, שורש כל הגאולות זוהי גאולת מצרים. כמה שמבינים מה היה בראשית, כך מגיעים מהר יותר לאחרית, שנאמר, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. גלות מצרים מתחילה השבוע, פרשת ויגש. המשפחה כולה עוברת למצרים. פרשת ויגש היא לעולם השבת שלאחר ימי החנוכה. לומדים את הפרשה לאור הנרות של החנוכה. אז בסייעתא דשמיא ננסה לראות חיבור מעניין בין הפרשה לבין סיום ימי החנוכה. וכמובן, איך הדברים מתחברים אלינו ליום יום. ונפתח את הדברים במספר שאלות. ראשית, הקדוש ברוך הוא אומר לי יעקב במראות הלילה, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו. זאת אומרת, אני אדאג לך מאלף ועד תף. A to Z, הכל אני אדאג. ואז בורא עולם אומר את המשפט הבא כדי לעשות קו, ויוסף ישית ידו על עיניך. מה זאת אומרת יוסף ישים את הידיים שלו על העיניים שלך? מה הכוונה? כותב האבן עזר ובעל הטורים בקטע השני והשלישי, ויוסף ישית ידו על עיניך במותך, כן מנהג החיים עם המתים. ואומר בעל הטורים בקטע השלישי, יעצים עיניך כשתמות, יפתיחו שלא ימות בחייו. המנהג אז, וגם היום בכמה מקומות נוהגים, שהילדים סוגרים לאבא את העיניים בשעת מותו. עוצרים את עיניו. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, שיוסף יסגור לך את העיניים בשעת מיתתך. במילים אחרות, יוסף, וכמובן כל השבטים, לא ימותו בחייך. לא יהיה לך צער שחס וחלילה מישהו ימות בחייך. אתה תראה אותם חיים ובריאים עד יומך האחרון. ברכה גדולה. אז למה אבל הפסוק אומר, ויוסף ישית ידו על עיניך? היה ראוי שכתוב, וילדיך ישימו את ידיהם על עיניך. אז זה הקושי שיש בהסבר הזה של בעל אבן עזרא ובעל הטור. הרשב"ם והספורנו בקטע הרביעי והחמישי לוקחים אותנו בכיוון אחר. אומר הרשב"ם בקטע הרביעי, יוסף ישית ידו על עיניך, על ענייניך וצרכיך. השתדל לעשותם. זאת אומרת, יוסף ידאג לך לכל מה שאתה צריך. אומר את זה יותר הספורנו בקטע החמישי, לא תצטרך לפקוח עיניך להשיג חפציך, לא תצטרך להסתכל מה אתה צריך וללכת לקנות ולהביא, כי יוסף יגיעם אליך בזולת השגחתך. גם מי שאתה תדאג, הוא ידאג לך. ולא תצטרך אתה להתעסק עם המצריים, הבלתי ראויים, לקרוב אליך. אתה תיכנס לבית המדרש שיהודה פותח לפניך, הרי את יהודה שלח לפניו גושנה, תפתוח לו בית מדרש, אתה תלמד, אתה תהיה שמה, כל מה שתצטרך, יוסף יסדר. גם ההסבר הזה קצת קשה, כי לא צריך לכתוב את זה. זה ברור, יוסף הרבה שנים לא כיבד את אבא. הוא לא היה איתו. אז ודאי שבשנים שנשאר עוד לאבא לחיות, יוסף יתאמץ מאוד כמה שיותר לכבד אותו. לפחות להחזיר חלק מאותם שנים שהוא לא יכל לכבד את אבא. אז זה ברור שהוא ידאג לו לכל, לכל. כמובן הוא גם השליט במצרים, יוסף, שאין לו שום בעיה לדאוג לו לכל, הוא יעשה זה בשמחה גדולה. לכן, שאלתנו הראשונה היא, מה התכוון הקדוש ברוך הוא כשאמר לי יעקב בלילה האחרון בארץ ישראל, ויוסף ישית ידו על עיניך? ונשאל את זה אולי עוד יותר חזק, מה כבר יכול יוסף להוסיף אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אנוכי ירד עמך ואנוכי יעלך גם עלו? יש עוד משהו להוסיף מעבר למה שאמר הקדוש ברוך הוא? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, עזבים את ארץ ישראל עד שמגיעים למצרים, לגושן, לוקח כמה ימים, והנה כשמגיעים לשם בקטע השישי, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, ויבוא ארץ הגושן, ויסור יוסף מרכבתו, ויהיה לקראת ישראל אביו גושנה, ויראה אליו ויפול על צוואריו, ויף על צוואריו עוד, ויראה אליו ויפול על צוואריו, ויפק על צוואריו עוד. אומר המהר"ל בקטע השביעי, פירש רש"י, אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף, ולא נשקו. ואמרו רבותינו, שהיה קורא את שמה. של המהר"ל, והקשו, למה יוסף לא קרא קריאת שמה? כיוון ששעת קריאת שמה היה, שדוחק לומר שהקדימו שיחה, כי זריזים מקדימים ושעה אחת לכולם, אם זה הזמן הראשוני, גם בטח יוסף היה צריך לקרוא. למה יוסף לא קרא קריאת שמה? ועוד, מי אמר שהוא קרא קריאת שמה? אולי הוא יתפלל. ואם מותר להוסיף עוד שאלה, תארו לכם, אתם הולכים להגיד לאבא שלכם משהו. והוא בדיוק קורא קריאת שמה, אז מה אתם עושים? מחכים 3 דקות שהוא גומר, 5 דקות, אומרים לו, נכון? מה הבעיה של יוסף? חיכה לאבא כל כך הרבה שנים, הנה, אבא קורא קריאת שמה, תחכה עוד כמה דקות, תגיד לו, תיפול על צווארו, תפקה, תתרגש, הוא גם יעשה אותו דבר. אז לכן שאלתנו השנייה היא, מהו ההסבר שבדיוק שיוסף נפגש עם אבא, אבא קורא קריאת שמה? אם זה זמן קריאת שמה, למה יוסף לא קרא? מי אמר שהוא קרא קריאת שמה? אולי הוא יתפלל. למה יוסף לא חיכה עד שאבא יגמור ואז ייפול על צווארו? מה כל העניין הזה שהוא קרא קריאת שמה? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה. נאמר פרשת ויגש, סוף הפרשה, ברעב של מצרים, מה עושה יוסף? ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאוד, ותל ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב, וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים, ויבא יוסף את הכסף בית הפרעה, ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען, ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור, אבל לנו לחם, למה נמות נגדך? כי אפס כסף. ואומר יוסף, אבו מקניכם, ואתנה לכם במקניכם, כי אפס כסף. ויביאו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמורים, והנה עליהם בלחם בכל מקניהם בשנה היא. ותתום השנה היא, ויבוא אליו השנה השנית, ואמרו לו, לא נכחד מאדוני, כי אם תם הכסף, ומקנה הבהמה אל אדוני לא נשאר, לפני אדוני בלתי עם גביעתנו ואדמתנו, למה נמות לעיניך? גם אנחנו, גם אדמתנו, קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע ונחיה ולא נמות, ואדמה לא תשם. ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מכרו מצרים איש שדהו, כי חזק עליהם הרעב, ותהיה ארץ לפרעה, ואת העם העביר אותו להרים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. פילי פלאים. יוסף גאון מיוחד, מציל את מצרים, את כל העולם. מכינים אוכל בשנות הסבא לשנות הרעב, ויש מספיק אוכל די ויותר. אז מה ראה יוסף? שבאים המצרים ורוצים אוכל, הוא לוקח להם את כל הכסף. אין כסף, תביאו את המקנה. אין מקנה, תביאו את מה? את הבתים, את השדות. אמרו לו, נהיה עבדים? לא, לא. אני אביא אתכם ממדינה זו למדינה אחרת, משכונה זו לשכונה אחרת. מה רצה בזה יוסף? יוסף היה לו תפקיד, לדאוג שכל המצרים יישארו בחיים. זה פרעה ביקש ממנו. שהאומה המצרית תתקיים. אז למה הוא עושה את כל הדברים האלה? מה זה מוסיף? מה זה בא ללמד? מה זה בא לומר? זוהי שאלתנו השלישית והאחרונה. שוב, שאלה שלישית והאחרונה היא, מה ראה יוסף בשנות הרעב? במקום לתת מיד למצרים את האוכל שאספו כולם בשנות הסבא, לקחת את כספם, את בהמתם, את שדותיהם, ולהעביר אותם ממקום למקום. מה התועלת בזה, מה הצורך בזה, למה זה חשוב לעשות את זה. אלה הם השאלות. השאלות האלה, לאור האור של הנרות, נראה באמת דבר פלאי, פלאי, פלאי פלאים. שייתן לנו את האור הזה של הנרות לכל השנה. שוב בקיצור שאלתנו הראשונה, בלילה האחרון של יעקב בארץ ישראל, בורא עולם אומר לו, אני ארד איתך, אני אעלה אותך, אני איתך, ואז בורא עולם אומר, ויוסף ישית ידו על עיניך. מה התכוון בורא עולם באמירה הזאת ליעקב? מה כבר יוסף יכול להוסיף יותר ממה שהבטיח הקדוש ברוך הוא? ומה פשר האמירה הזאת? ב' מהו ההסבר שבדיוק? שיעקב מגיע ויוסף פוגש אותו במצרים, יעקב קורא קריאת שמע. למה יוסף לא קרא? מי אמר שהוא קרא? אולי הוא התפלל? למה יוסף לא חיכה? מה? כל העניין הזה של הקריאת שמע הזה. הדבר השלישי, למה יוסף מעביר את המצרים, לוקח את כספם, המונם, רכושם, הרי יש מספיק אוכל שצברו בשנות הסבה לכל שנות הרעב. אז מה התועלת בכל הדברים האלה? אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. כשעמדנו לרגלי הר סיני, ואמרנו את האמירה הגדולה, כל אשר דיבר השם, נעשה, זה נשמע. וכולם אמרו את זה, האנשים, נשים וטף. באותו רגע קיבלנו סטטוס מיוחד. ויתם לי סגולה מכל העמים. נהיינו בסטנדרט אחר, במקום אחר, גבוה יותר. מה פירוש הדבר? בעולם שלנו, כשאדם הולך לעבוד איכן שהוא הולך לעבוד, והוא חותם על חוזה עבודה, הוא יכול לקום בבוקר, באמצע היום, להגיד אבל הבית, nice to meet you, nice to see you, נחמד לראות אותך, זה לא בשבילי, וללכת הביתה. פועל, חוזר בו בחצי היום. פועל בחצי היום, יכול להפסיק לעבוד. אם הוא יגרום איזה נזק, בגלל שהוא עוזב בהפתעה, אז כמובן צריך לסדר את הדברים, איך שהנזק לא יהיה קיים, אבל הוא יכול, מתי שהוא רוצה להפסיק את העבודה. אדם שמשעבד את גופו, מקנה את עצמו לאדון, זה לעולם ועד. כשהגענו להר סיני, אחרי הניסים של מצרים, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, הליכה במדבר, המן והסלב, הכל, הרגשנו שאפשר לומר, כולם, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. פירוש הדבר, אנחנו מקנים את עצמנו לך בורא עולם. אתה בראת אותנו, אתה יצרת אותנו, אתה נהפכת נשמה באפינו, אתה נתת לנו את הכל, נותן הכל ממך, הכל עליתך, הכל, אנחנו קנויים לך. וההקנאה הזאת יוצרת מצב שלא קיים אצל אומות העולם. שאצלנו עם ישראל יש מציאות של יערג ואל יעבור. על עבודה זרה גילו יורד בשפיכות דמים. כי אנחנו קנויים לבורא עולם. האמירה הזאת יצרה מצב של חיים שמצד אחד האדם יכול לחיות בצורה הכי טובה שיש לו. מצד שני, האדם יכול גם להגיד לבורא עולם, אתה הרי יודע שכל החיים שלי פה בעולם לא נהניתי מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. מה פירוש? בואו נראה. נאמר בקטע העשירי. בגמרא בכתובות. בשעת פטירתו של רבי זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה אמר ריבונו של עולם. גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותיי בתורה. ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. יהי רצון לפניך. שיהיה שלום במנוחתי יצתה בת קול ואמרה יבוא שלום. ינוח על משכבותיו. רבי יהודה הנשיא. אומר לבורא עולם בשעת מותו, לא נהניתי מהעולם אפילו באצבע קטנה. זה אותו רבי שאומר שמי שיכול ליהנות מהעולם הזה ולא נהנה, יקבל על זה עונש. בורא עולם ברא את העולם שנהנה ממנו, בכל. בכל נהנה. כל מה שיש. אז מה זה? איך זה מסתדר? פשוט. רבי היה גם עשיר גדול מאוד, מאוד, שרבי נהנה מהכל. שהוא שיחק טניס, לא רבי כמובן, אלא אנחנו, או שוחים, או מטיילים, או מבקרים, או הולכים, או כל דבר שאנחנו עושים. אם חושבים, רק חושבים, אני הולך לנוח, אז מחר אני אקום בבוקר מוקדם, אני אתפלל. אני הולך לחופש, אני אחזור יותר רענה, אני אעשה יותר חסד, יותר צדקות. זאת אומרת, אדם בעצם משתמש בכל מה שיש פה בעולם ככלי לעבודת השם. שני יהודים יכולים לצאת לחופש, חברים טובים, משחקים אותו משחק, נחים באותו זמן, מטיילים באותו זמן. אחד יפה, טייל, אבל לא עשה כלום, בזבז את הזמן. השני, אותו דבר בדיוק, כל רגע זה מצווה. איך? פשוט, במחשבה. מה שאמר לנו שלמה המלך, בכל דרכיך דאהו. תעשה מה שאתה רוצה. תהנה. אבל, עכשיו, יש הזדמנות. אני פה עכשיו יכול לעשות עם הדבר הזה מצווה. יכול לעשות עם הדבר הזה פעולה טובה. אני יכול לעשות פה חסד. יכול פה לעזור. יכול פה, לא משנה מה. יכול לנוח. אני הולך לישון, שמחר בבוקר אני אקום הראש שיהיה נקי, אני אעשה את העבודה יותר טוב. אז גם השינה היא מצווה. ובעצם זה לא דורש מהאדם שום שינוי. איפה הראש נמצא? איפה המחשבה נמצאת? לכן, אומרים חז"ל, האריז"ל אומר, שרבי, רבי יהודה הנשיא, היה ניצוץ מיעקב אבינו. מה זאת אומרת? יעקב אבינו, כל המהות שלו, כל האסנס שלו, היה שכולו אחד עם הקדוש ברוך הוא. ראו יעקב, ראו השם אלוקינו, השם אחד. לכן אומר האריז על המילה יעקב, היוד, שזה מסמל את שם השם, אצל יעקב זה יורד עד העקב, עד ההיל. כל הקומה שלו זה עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יעקב אבינו נמצא בדילמה הגדולה ביותר של החיים שלו. אם אנחנו היינו שואלים, מה הייתה הדילמה הגדולה ביותר של יעקב בחייו. היו אומרים, ללכת לשקר את אבא, לגנוב את הברכות, יעקב הוא איש אמת, איך אפשר לשקר? נכון, אמא אמרה שאפשר, זה בנבואה, אבל איך אני יכול להרגיש? מה אני אעשה שאני אפגוש את עשיו? מה יהיה שם? אפשר למצוא הרבה תחנות שלומר, אני עכשיו בורח מלבן, הוא יתפוס אותי, הוא לא יתפוס אותי, אנחנו הולכים, מה יהיה אם הוא ירוץ אחריי? יש דילמות. לא, לא. כל הדילמות האלה, הן לא עומדות מול הדילמה הגדולה של יעקב. הוא מגיע למצרים. וואו, הוא רואה את יוסף. יוסף הרי היה בדיוק דומה ליעקב, דמות יוקנוע, אותו דבר. הוא רואה אותו. הנה יוסף, שלא ראיתי אותו כל כך הרבה שנים. הנה יוסף. וואו, איזה אהבה של אבא לבן, בלי גבולות, לרוץ אליו, חבק אותו, לפקוט על צווארו. אבל רגע, אולי היוסף הזה הוא לא אותו יוסף מלפני 20 שנה. אולי במשך השנים הוא נהיה אחר, הוא כבר לא אחד עם הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה ההבדל בין אחד לאחר? היוד הקטנה למעלה. מורידים אותה זה אחר. היא נמצאת זה אחד. אז אם הוא לא אחד עם הקדוש ברוך הוא, ואני כל החיים שלי, אומר יעקב, כל החיים שלי, איפה שהייתי, עם לבן גרתי, תרג מצוות שמרתי, בכל המצבים, הכל לקחתי אחד עם הקדוש ברוך הוא. הרצון שלי כאבא לרוץ אליו, לחבק אותו, להיות איתו. רצון אדיר. אבל אם זה לא האחד, אז אני מחובר הרי רק לקדוש ברוך הוא, שהוא אחד. איתו אני אחד. אז על מה אני מוותר פה? אני לא מוותר, אני כן מוותר. הרצון שלי, מה אני עושה פה? איך אני יוצא מזה? נכון, הילדים אמרו לי, אבא עוד יוסף חי, וכי מושל הוא בכל מצרים. אבל סליחה, כמה זמן הייתם עם יוסף, אח שלכם? 5 שעות? אולי 10? אכלתם? טיילתם? הייתם איתו ביום יום? ראיתם איך הוא חי? ראיתם מה הוא עושה? אתם מכירים אותו? אולי זה לא בדיוק מה שראיתם? אז מה אני עושה, אומר יעקב? אומר יעקב, מה אני עושה? אני עומד ולא זז. יוסף רץ אליו, נופל על צווארו, אבל יעקב לא נופל על הצוואר של יוסף. יותר מזה, לא תאמינו, נראה את הכל בפנים עוד רגע, יוסף רוצה לנשק את אבא. הוא מזיז לו את הפנים הצידה. הוא לא נותן לו. ויפקוד. מה זה ויפקוד? זה בכי, אבא, למה לא? ואז, זמן קצר אחרי זה, מתברר ליעקב שיוסף הוא יוסף הצדיק. שיוסף הצליח לעבור לבד את המצרים הזאת. והצליח לגדל שני ילדים. מחוברים לסבא. אומר יוסף, אומר יעקב, מרגע זה אתה לא רק בן, אתה גם אבא. אתה האבא של הגלות. אתה לכל הדורות שיהיו בגלות, אתה תהיה הרול מודל, אתה תהיה המודל. איך עוברים גלות ומחוברים לסבתא וסבא, לאמא ואבא. ומכיוון שאתה גם אבא, הילדים שלך יהיו מה? שבטים. אפרים ומנשה, קרובים ושמעון יהיו לי. ומכיוון שאתה כזה, אז בשעה שמת יעקב, וכל הילדים היו סביב המיטה שלו. כל הילדים. היחיד שנשק את אבא בשעת המיטה, היה מי? יוסף. ויפק, ויפול על פניו, וישק לו. אותה נשיקה שהייתה חסרה לו אז, שאבא לא נתן, והוא לא ידע מי הוא, הנה, עכשיו הוא מקבל אותה, רק הוא, בשעת מותו, של יעקב. בואו נראה בפנים. נאמר בקטע 11, בברייתא במסכת קלה נאמר, אהבה רצונך מפני רצון שמיים, שכן מצינו ליעקב שלא נשק ליוסף. עמי לא נשק לי, למה הוא לא נשק? לא סבר, דילמה, איידי דגלה, עתינו נעשי אגב שופרי. מכיוון שהוא גלה למצרים, ויוסף הוא יפה תואר ויפה מראה, אז נשות מצרים הצליחו למשוך אותו אליהם, והוא יצא קצת מהדרך, הוא כבר לא אחד, הוא אחר. אז מה כתוב? והירה אליו, היפול על צוואריו. אבל יוסף, אבל יעקב לא נפל על צווארו של יוסף. ואז יוסף, אי הוא בא אל מין שקי, יוסף רצה לנשק את אבא, ולא שב כי הוא לא נתן לו. דכתיב היפק על צוואריו עוד. מתי הוא כן נתן לו? מתי רק הוא קיבל את זה? היינו דחינך נפשי, נשקי. דכתיב, ויפק עליו, וישק לו. שהוא מת, הוא נשק אותו. במילים אחרות, כשיעקב אבינו עומד, ויוסף רץ אליו, המציאות שלו באותו רגע הייתה, השם אלוקינו, השם אחד. אני אחד עם הקדוש ברוך הוא, עם כל הכאב, עם כל הרצון האדיר לרוץ ליוסף, אני לא יודע. אני מעביר את רצוני מפני רצון שמיים. אני עומד. זה הכוונה, קרא קריאת שמע. זה לא שהוא פתח את הסידור וקרא. המהות שלו היה קריאת שמע. ואז מה הוא אומר ליוסף? אתה זוכר יוסף? שאמרתי לך אז, שמעתי אחיך, הלכו לראות בשכם, לך נעברה את שלום אחיך והשיבני דבר, שמעתי שהם הלכו לראות בשכם, אתם יודעים מה זה בשכם? ראשי תיבות, ברוך שם, כבוד מלכותו. בן כזה, במצרים, שעומד מול הקבינט של פרו, ואומר לפרו, בלעדיי, זה לא אני, אלוהים יענה את שלום פרו. בן כזה, שמצליח לקחת את כל המצרים בשנתיים הראשונות של הרעב. וכשאין אין אוכל תביאו כסף. אין כסף תביאו בהמות. אין בהמות תביאו בתים. אין בתים תביאו כל מה שיש. אבל מה אמרתם? אתם גם רוצים להיות עבדים? אני גם עבד. כולנו עבדים. שלא. זאת אומרת, גם המצרי ברחוב הפשוט הבין שמעל האלוהים של מצרים יש אלוקי השמיים והארץ. כולנו עבדים שלו. אין עבד קונה עבד. אין. מי שחי כך, הוא מביא את מלכות השם פה בעולם. ברוך שם כבוד מלכותו פה בעולם, זה בשכם. זה יוסף וזה יעקב. וזה בדיוק אברהם ויצחק. הולכים לעקדה. מגיעים כבר וירא את המקום מרחוק. שואל אברהם את הנערים, אתם רואים פה משהו? רואים אר? שמיים כחולים? יצחק, אתה רואה משהו? כן, אני רואה. מה אתה רואה? ענן על הר. או, אתה רואה ענן? גם אני רואה ענן? שבו לכם פה, ואני והנער נלכה עד כה. בעברית לא אומרים, ואני והנער נלכה עד כה. אני והנער נלכה עד שם. אולי את פה, מה זה כה? כי אברהם אבינו יודע שבדיוק בעוד דקה, בדיוק, כשהם ילכו לבד, יצחק יעצור, יסתכל לשחור שבעיניים של אבא, ויגיד לו, אבא, יש לי שאלה, הנה האש, העצים, המאכלת, והיעשה. והיעשה. אז אבא כבר נותן תשובה לשאלה לפני השאלה. נלכה עד כה. בוא נלך ונראה איך מתקיים, כה יהיה זרעך. הקדוש ברוך הוא הרי אמר לי, כה יהיה זרעך, דרך מי? דרכך. ועכשיו מה הוא אומר לי? ועלהו לעולה. יש פה איזושהי בעיה גדולה, איזה קונפליקט אדיר, דילמה גדולה. אהבה של מי גדולה יותר? שלי למי? אליך בני היחיד, אחרי 52 שנות הכרות? או לך בורא עולם? אז מה אני עושה? בוא, אם אתה רוצה, אתה לא חייב, נלכה עד כה, נראה איך מתקיים, כה יהיה זרעך. אומר צרור אמור, מיד יראה אותו בפנים, כה, כמה זה כה? 25. בפסוק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, יש 25 אותיות. בוא, נלך ביחד עם ההרגשה, השם אלוקינו, השם אחד. ונראה מה יהיה. הנה, אומר צרור אמור בקטע 14, יפתיחו כי זרו הוא יעקב ובניו, ידעו זה הסוד של שמע ישראל שהם קפה אותיות, וזה כה יהיה זרעך, כי במידת כה סוד הייחוד, לפי שהתורה כולה היא סוד הייחוד, ולכן כה אמר השם בתורה, כה אמר השם מדברי הנביאים. תמיד מדברים איתנו בכה. זה ברור. זה. כה, זה לא 100% ברור. אבל זה יהיה ברור. וכשזה יהיה ברור, נבין שגם בזמן שזה לא היה ברור, זה נהיה ברור. זה היה חלק מהתהליך. אם כך, פילי פליים. ילך צעד נוסף. יעקב מבין מי זה יוסף. הוא נהיה אב, והבנים נהיו שבטים, והם ביחד. השם אלוקינו, השם אחד, וברוך שם קודם מלכותו. וגם אברהם ויצחק. אבל הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אנוכי ירד עמך ואנוכי עלך, ופסוק קודם הוא אומר לו, ועשה אותך שם לגוי גדול. זאת אומרת, אתה לא עולה לבד, גוי גדול. מתי זה יהיה? הרבה זמן. אולי 400 שנה. אבל ודאי כמה מאות שנים. ואז יש בעיה אחת. מאות שנים, כל כך רחוקים, מכל חיבור לארץ, לסבא, לסבתא, לאמא, לאבא. איך שומרים? על כל הגוי גדול שיצא, העם הגדול שיגדל, שיהיה מחובר לסבא ולסבתא, לאמא ולאבא. לדורות הקודמים. איך עושים את זה? איך שומרים את זה? פה הקדוש ברוך הוא אומר, אני כבר לא יכול פה לעזור. למה הקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול לעזור? כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. פה זה תלוי באדם עצמו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. אני אוריד אותך ואני אעלה אתכם כגוי גדול. איך? כי יוסף ישית ידו על עיניך. מה זאת אומרת? יוסף ישית ידו על עיניך. תארו לכם, יעקב אבינו יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, הוא שולח את יוסף, לכנה, שמעתי אחיך, אחיך נסו לשכם. רואים בשכם. לך, תבדוק מה איתם, והשיבני דבר. תארו לכם, הוא היה חוזר הביתה. היה מתח, אבל משום כבוד אבא החליטו אחים, לא נצייר את אבא יותר מדי, זה בסדר. אוכלים עם אבא, נמצאים עם אבא, אבל כשאבא ימות, תתחיל מלחמת עולם בין האחים, והכל המשפחה תתפרק. זה אפשרות אחת. אבל יעקב לא ראה כלום. אפשרות שנייה. לבוא לאבא ויגידו לאבא, הקרן הקטונת בן חיים. איזה שוק, איזה שוק. זה יוסף, שכל העבודה שלו הייתה עבור רחל. את בנימין היא לא זכתה לראות. נולד בשעת הלידה והיא נפטרה. ועכשיו יוסף איננו. ואחרי זמן פתאום בום, שמעון איננו. ועכשיו אתם אומרים, גם את בנימין לקחת. איך יוצאים מדבר כזה? ואז זמן קצר אחרי זה, בום, הנה יוסף, עוד יוסף חי. ואבא רואה כשהוא מגיע למצרים, 17 שנה, איזה אחדות יש ביניהם. איזה אחווה, תראו לעצמכם. אבא בא ואומר, אפרים ומנשה כראובן ושמעון, ואף אחד מהשבטים לא אומר, רגע, רגע, מה פתאום? גם לנו יש נכדים, למה הם לא? אף אחד לא אמר כלום. כי הייתה אחדות של 100% ביניהם. 100% אחדות בלתי רגילה, וזה היה הנחת הכי גדול של יעקב. למרות שבהתחלה היה קשה. כי בעצם הבין יעקב שכל אותם השנים שהם לא ראו אחד את השני, כל יום שהם לא ראו אחד את השני, האחדות התחזקה עוד יותר. הם התגעגעו אחד לשני. הם הבינו את הטעות שהם עשו. הם הבינו כמה חשוב להיות ביחד. כמה חשוב לחבר את כולם ביחד. וכשזה הגיע, זה היה חזק מאוד. נו יעקב, מה אתה בוחר? אם ליעקב היה את האפשרות, הוא היה אומר, אין לי בעיה לא לראות את יוסף 40 שנה. אבל שהמשפחה תהיה מה? אחת. נכון? זה יוסף. יוסף ישית ידוע לעיניך. שלפעמים נמצאים בחושך ולא רואים כלום, אפילו שעיניים פתוחות. או שסוגרים את העיניים. ולא רואים יש שאלות. התשובה לכל השאלות זה יוסף. אני גם הייתי לבד. הייתי לבד, במצבים קשים. אבל למה הרזקתי מעמד? כי השליח הראשון בתורה, בתנך, זה יוסף. מה הוא אומר לאחים? כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. מה זה להיות שליח? אני מחובר למשלח. אני מחובר לזה ששלח אותי. אז גם אם אני לא רואה אותו, הוא רואה אותי. הוא מאחוריי. יהדות זה לא לראות את הקדוש ברוך הוא. זה לשמוע אותו. שמע ישראל. לשמוע אותו בכל המצבים. לשמוע אותו גם כשלא רואים. ולכן, תינוק, כולנו היינו כאלה. מתחילים לגדול, ואם האבא משכימים אותנו לישון, מה אומרים לנו? חמוד, חמודה שלנו, נו, הולכים לישון, בואו נקרא קריאת שמע. אנחנו לא יודעים לדבר עוד, לא יודעים להגיד מילה. אבל שומעים את הצליל קריאת שמע, ואם האבא מרמים את היד, מה אנחנו עושים כתינוקות? שמים את זה על העיניים. קריאת שמע תמיד קוראים עם יד על העיניים. כי גם כשלא רואים, שומעים, שמע ישראל. שומעים את השם אלוקינו, השם אחד. זה יוסף, מלמד אותנו. אני שמעתי אותו כל הזמן. הוא היה מאחורי, לא ראיתי אותו כשהייתי בבור במצרים, בבית האסורים. לא ראיתי אותו כשנוספו לי עוד שנתיים וביקשתי משר המשקיעים וזה לא עזר, אבל שמעתי אותו. וכששמעתי אותו, ידעתי, יש שליח ויש משלח. המשלח לא יעזוב את השליח. למחיה השלחה אני מחובר להשם אלוקינו, השם אחד. אז אני זוכה לברוך שם כבוד מלכותו פה, בעולם הזה, לעולם ועד. זה בדיוק מה שאחים אמרו לאבא. אבא, ערב מותו רצה לגלות את הקץ, נסתלקה רוח הקודש, הוא פחד, אולי יש לו בבית איזה עשיו קטן או ישמעאל. אבא, שמע ישראל, ישראל, אבא, השם אלוקינו, השם אחד. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. כך בשעת קבלת התורה, פתח הקדוש ברוך הוא ואמר, שמע ישראל, אנוכי, השם אלוקיך. נענו כולם ואמרו, השם אלוקינו, השם אחד. הוסיף משה, ברוך שם כבוד מלכותו. העם הזה יגלה את מלכותך. העם הזה יראה שהם שמעו אותך, גם כשלא ראו אותך. איך אנחנו אומרים באבינו מלכנו? אבינו מלכנו, עשה למען הרוגים על שם קודשך. אבינו מלכנו, עשה למען תבוכים על ייחודך. מה ההבדל? הרוגים על שם קודשך, תבוכים על ייחודך. שעמדו בשורה והנאצים עם מחשימם, באיקוויזיציה עם מחשימם, בכל ההיסטוריה, והתחילו להרוג את כולם, הראשונים בשורה הספיקו רק להגיד, שמע ישראל, עשה למען הרוגים על שם קודשך. אמרו רק שמע ישראל. אלה שבסוף השורה יכלו גם לגמור ולהגיד, השם אלוקינו, השם אחד, עשה למען תבוכים על ייחודך. גם אם לא רואים, שומעים אותו. שומעים את בורא עולם. זה יוסף, ישית ידו על עיניך. גם שעוצמים את העיניים, פתאום מרגישים את היד של מי? של יוסף. גם אני הייתי שם, אומר יוסף. והייתי, בחושך שם. יצאתי למלוך על כל העולם. כי אני מחובר להשם אלוקינו, השם אחד. חנוכה. אור האורות. נר שמיני של חנוכה. ימי החנוכה של חודש טבת. מספר הנרות, 21. יותר ממספר הנרות בחמישה הימים הראשונים של חנוכה. כי הרי זה מוסיף והולך. אבל אחרי חנוכה, נכנסים למה? לחושך. עשרה בטבת, נבוכנצר צר על ירושלים, ואחר כך נבקיע העיר ונחרב הבית. תת בטבת, מת עזרא הסופר. נולד אותו האיש שהביא את האינקוויזיציה ואת כל הצרות הנוראות. חד בטבת, תרגמו את התורה ליוונית, והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, כי לא היה אפשר לתרגם את התורה לגמרי. זה כבר לא אותנטי. זה פרודוקציה, זה לא אמיתי, זה לא ריל, כי אי אפשר לתרגם הכל. אז זה כבר משהו אחר. ימים של חושך. איך עוברים אותם עם הנרות? מדליקים 36 נרות. מהיום הראשון של חנוכה, עד ראש חודש שבט, 36 ימים. להאיר את הימים של טבת, של אחרי חנוכה. שבט אין בעיה, יש ט"ו בשבט. אדר אין בעיה, יש פורים. ניסן אין בעיה, יש פסח, אייר פסח שני, שבוע, קבלת התורה, אבל את הבאת איך מהירים. זה האורות של חנוכה. נאמר, בקטע ה-18, בני, נצור בני מצוות אביך, ואל תיטוש תורת אמך, כשרם על ליבך תמיד, עמדם על גורגורותיך, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצותיי תשיחך, כנר מצווה, ותורה אור. ודרך חיים תוכחות מוסר. מה כתוב כאן? יש פה נר, מצווה, תורה ואור. ודרך חיים תוכחות מוסר. פילי פלאים. אומרת הגמרא, אומר אותה בעל פה. אדם נמצא ביער, פורסט. לילה. הוא מפחד ללכת, אולי הוא ייפול באיזה בור. אבל הוא גם מפחד מהעריות, הנמרים והגנבים. שהם עובדים בלילה. והוא גם לא יודע איך יוצאים מהיער הזה. מישהו נתן לו נר. אז הוא כבר יודע איך ללכת, לא ליפול. פתאום עלה השחר, יש אור. אז כל העריות, הנמרים כבר בורחים. הם עובדים רק בלילה, לא ביום, גם הגנבים. נו, אבל איך יוצאים מפה? איך יוצאים? פילי פלאים. נר ואור זה חנוכה. יש לנו את הנרות ואת האור שיש בנרות האלה לכל השנה. אבל איך יוצאים מהיער? ודרך חיים תוכחות מוסר. יודעים מה זה מוסר? מוסר זה לא רק ספרי מוסר. מוסר זה דבר מאוד מעניין. רחפתם פעם על סוסים? סוסים? לא רחפתם. לרכוב על סוס. תמיד לא ככה בגינה עם הנכדים. עושים סיבוב. שני שקל סיבוב. כן? אלא רוכבים על סוס. לסוס יש מה? מושכות. איך אומרים מושכות? ריינס. איך קוראים לזה בלשון הקודש? מוסרות. מוסרות. שאם אנחנו מחזיקים את המושכות, יש לנו שליטה על הסוס. אם אין מוסרות, פתאום הוא מתחיל לרוץ, ובום! הוא יכול להעיף את הרוכב. אבל יש את המוסרות, אנחנו שולטים בסוס. לכל אחד מאיתנו יש אורס פאוור. יש כוחות סוס. מה שאנחנו צריכים זה את המוסרות. מה עם המוסרות? מצד אחד, השם אלוקינו. מצד שני, השם אחד. זהו. כל אחד יעשה מה שהוא אוהב. ייהנה מאוד מאוד ממה שיש לו. ועוד ייתן לו הקדוש ברוך הוא כהנה וכהנה. יוסף השם עליכם 1,000 פעמים. אבל רק המחשבה. אני ייהנה מזה. אני אשתמש עם זה ככלי לעבודת השם. אני אנצל את זה להביא עוד כבוד שמיים, עוד פעולה כזאת או אחרת. כל אחד בתחום שלו. וכשעושים את הדברים באמת באופן הזה, עושים את הדברים באמת בצורה הזאת, זה. ואנוכי יעלך גם עליו. אז יוצאים מהכל. נמצאים בסוף החנוכה. זה בעצם לפי חלק מהקדמונים, הנעילה של נעילת יום כיפור, הנעילה של הושענא רבה, זה בעצם סוף סוף כל החגים. ביקורים מביא וקורא משבועות עד סוכות, מביא ואינו קורא משבועות עד חנוכה, מסוכות עד חנוכה. ייקח איתנו את האורות האלה. אחר בתפילה, נבקש עם בורא עולם, שתן לנו את הכוח, לקחת את זה איתנו ליום יום, שלוקחים את זה, אז תמיד אנחנו מרגישים שאנחנו מחוברים למשלח, שתמיד נמצא מאחורינו, והרבה פעמים גם לפנינו. גם אם לא רואים, אבל אנחנו מה? שומעים. את השמיעה הזאת ניקח איתנו, אז נזכה לשמוע גם, כל מבשר, מבשר ואומר, נוכל לעלות כולנו להר מרום הרים, להר הקודש, לראות את הטבת הנרות והדלקת הנרות, ולראות איך יתקיים בצורה שלמה, כה יהיה זריך. שבוע הבא שיעור כרגיל.